שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים בדף צדיק ג' במסכת צווחים. נתחיל 4 שורות לפני סוף עמוד הקודם, ונסיים במשנה בסוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 25 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בדין של דם של קורבן חטאת שניתז על בגד, שצריך לכבס את הבגד, והיום לגבי זה נראה 4 סעיפים, אבל לא לפי הסדר. נתחיל במה שבגמרא זה בעצם הסעיף השלישי, ובשביל זה נדלג לשליש התחתון של עמוד א', וזה לגבי דם פסול. אבל לפני שנראה את זה, בואו נקדים שתי הקדמות. הקדמה אחת זה שכמו שראינו אתמול בפסוקים, באותה פרשייה של דם חטאת שניתז על בגד, יש עוד דין, וזה כלי שבישלו בו חטאת, אז אם זה כלי חרס צריך לשבור אותו, אבל אם זה כלי נחושת, אז הוא צריך מריקה ושטיפה במים, ולמרות שהדין הזה מובא גם כן במסגרת של דיני חטאת, בכל זאת, שם ברור לכולם שזה לאו דווקא חטאת, אלא בעוד קורבנות. באיזה קורבנות? אז רבי עקיבא אומר שזה בכל הקורבנות, גם קודשי קודשים וגם קודשים קלים, אבל לא בדברים שהם לא קורבנות, למשל תרומה, לעומת זאת רבי שמעון מצמצם יותר ואומר זה רק בקודשי קודשים, לא בקודשים קלים ובטח שלא בתרומה, כי זה עוד יותר נמוך. זאת הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה, אפשר לדבר על שני מצבים שבהם דם של קורבן נפסל. מצב אחד זה שהייתה לשעת הכושר, ומצב שני זה שלא הייתה לשעת הכושר. מה הכוונה? אז הייתה לשעת הכושר, הכוונה היא שהיה שלב שבו הדם הזה כן היה ראוי. כלומר, שחטו את הקורבן בסדר, קיבלו את הדם בסדר, כך שכרגע עקרונית הדם ראוי לזריקה, אבל אז קרה איזה פסול שגרם לזה שאי אפשר. למשל, הלינו את הקורבן או שהדם נטמע. זה נקרא שהיה לדם שעת הכושר, אבל אז הוא נפסל. לעומת זאת, מצב שני שלא הייתה לשעת הכושר, זה כשלא היה שום שלב שהדם הזה היה ראוי לזריקה. למשל, ששחטו את הקורבן חוץ לזמנו, חוץ למקומו, כך שכבר בשחיטה הקורבן הזה נפסל, וממילא גם הדם נפסל, או למשל, שמי שקיבל את הדם היה כהן פסול, כך שלא היה שלב שאפשר לזרוק את הדם על המזבח, זה נקרא שלא הייתה לשעת הכושר. עד כאן שתי הקדמות. שוב, הקדמה הראשונה אמרנו שיש גם דין שכלי שבישלו בו את החטאת צריך מירוק ושטיפה אם זה כלי נחושת, ואמרנו שזה לאו דווקא חטאת, לפי רבי עקיבא זה בכל הקורבנות, גם בקודשים קלים, לפי רבי שמעון רק בקודשי קודשים. הקדמה השנייה זה פשוט אמרנו שיש שני מצבים של פסול בדם, מצב של הייתה לשעת הכושר ומצב שלא הייתה לשעת הכושר. עד כאן הקדמות. עכשיו ניכנס לנושא שלנו. מה קורה אם הדם של החטאת שניתז על הבגד היה דם פסול? האם עדיין יש את הדין של כיבוס? אז אתמול ראינו את המשנה לגבי זה, היום נראה שזה מחלוקת. רבי עקיבא אומר שזה תלוי באיזה פסול מדובר. אם זה פסול שהייתה לשעת הכושר, כך שהדם הזה היה שלב שהוא היה ראוי למזבח, אפילו שעכשיו הוא כבר לא, אז צריך כיבוס. אם לא הייתה לשעת הכושר, אז לא צריך, זה רבי עקיבא. רבנן, שראינו במשנה ועכשיו בברייתא, ואנחנו רואים שזה רבי שמעון, אומרים שבכל מקרה, לא משנה אם הייתה שעת הכושר או לא, לא צריך כיבוס. אז שוב, לרבי עקיבא זה תלוי אם הייתה שעת הכושר, לרבנן בכל מקרה לא. עכשיו, מה המקור של כל דעה? אז נתחיל עם רבנן. רבנן שאומרים שבשני המקרים לא צריך כיבוס, זה כי לדעתם יש שני מיעוטים באותה פרשייה. עכשיו, שימו לב, שני מיעוטים לא עוסקים ישירות בדין של כיבוס, אבל הם באותה פרשייה. מיעוט אחד זה בפסוק כ"ב, כל זכר בכהנים יאכל אותה, אותה זה מיעוט, והמיעוט שני, פסוק אחר כך, וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד, דווקא דמה ולא משהו אחר, גם זה מיעוט. אז יש לנו שני מיעוטים, זה ממעט את שני המצבים. זה לפי רבנן. רבי עקיבא לעומת זאת אומר שאחד מהמיעוטים כבר תפוס לדין אחר, לא לגבי בגד, אלא לגבי מירוק ושטיפה, וזה שלמרות שלדעתו בכל הקורבנות יש דין של מירוק ושטיפה, אבל בתרומה אין, לזה צריך את המיעוט. וממילא, כיוון שאחד מהמיעוטים תפוס, אז נשאר לי רק מיעוט אחד, ומזה אני לומד שרק אם לא הייתה לשעת הכושר, לא צריך כיבוס, אבל אם הייתה לה, צריך. זה רבי עקיבא. עכשיו רק נחזור לרבנן. לפי רבנן המיעוט לא תפוס, כי לדעתם אם נחזור רגע לדין של מירוק ושטיפה, כמו שאמרנו בהקדמה, לפי רבנן יש את זה רק בקודשי קודשים ולא בקודשים קלים, ממילא גם ברור שלא בתרומה, לא צריך לזה מיעוט. שני המיעוטים פנויים לנושא שלנו של כיבוס, ולכן הם ממעטים גם בהייתה לשעת הכושר וגם בלא הייתה לשעת הכושר. אלה המקורות. רק נסכם עוד פעם, האם דם פסול של חטאת שניתז על בגד מצריך כיבוס? לפי רבי עקיבא זה תלוי באיזה פסול, לפי רבנן בכל מקרה זה לא. ועד כאן הסעיף הראשון, שבגמרא זה בעצם השלישי, והגענו למשנה בסוף צד ג' עמוד א'. הסיבה שקדמנו את הסעיף הזה זה כי עכשיו שני הסעיפים הבאים שנראה, שכאמור בגמרא הם הראשונים, הם בעצם בנויים על ההנחה הזאת שדם פסול לא מצריך כיבוס, והם דנים בפרטים של זה. אז בואו נחזור עכשיו אחורה לארבע שורות לפני סוף צדיק ב' עמוד ב', בשביל הסעיף השני שלנו, שכאמור בגמרא זה בעצם הסעיף הראשון. שואל לוי, מה קורה אם דם חטאת ניתז על בגד אחד, ומשם הוא ניתז לעוד בגד? אז הבגד הראשון ודאי צריך כיבוס. השאלה היא, האם גם הבגד השני צריך כיבוס? למה שנאמר שלא? כי אולי אחרי שהדם פגע בבגד הראשון, הוא נפסל משימוש, כי הוא בעצם כבר עשה משהו, הוא גרם לבגד להצטרך כיבוס. וזהו, אולי הוא עכשיו פסול? וזאת בעצם השאלה. האם דם שניתז על בגד, בזה הוא נפסל? אם הוא נפסל, אז אחרי זה כשהוא פגע בבגד השני, הוא כבר היה פסול, ולכן הבגד השני לא יצטרך כיבוס. אבל אם הוא לא נפסל כשהוא פגע בבגד הראשון, ועקרונית היה אפשר לאסוף אותו ולזרוק אותו על המזבח, אז ממילא אחרי זה כשהוא פגע בבגד השני, כיוון שהוא עדיין דם כשר, אז גם הבגד השני צריך כיבוס. זאת השאלה של לוי, ועונה על זה רבי, התשובה היא השני כיבוס. כן צריך כיבוס. ולמה? לא כי הוא חושב בהכרח שאדם הזה לא פסול, אלא כי הוא אומר, הרי הפסול כאן של אדם זה מצב שבו הייתה שעת הכושר, כי הרי בהתחלה אדם היה בסדר, ורק כשהוא ניתז על הראשון, אז אולי הוא נפסל. אז לוי, כשהוא שאל, הייתה לו איזה הנחת יסוד, שהלכה כרבנן, שגם בפסול כזה לא מצריכים כיבוס, ולכן פשוט השאלה שלו הייתה, האם אחרי שזה פגע בבגד הראשון, האם זה נפסל או לא? אם זה נפסל, אז השני לא צריך כיבוס, אם זה לא נפסל, השני צריך כיבוס. זה היה לוי. לעומת זאת רבי אומר, הנחת היסוד שלך לא נכונה. הלכה לא כרבנן, אלא כרבי עקיבא. שבפסול כזה שהייתה שעת הכושר, זה מצריך כיבוס, אפילו שאדם פסול. ולכן, בין אם תאמר שהבגד הראשון פסל את אדם, ובין אם לא, זה לא משנה. בכל מקרה, לדם הזה כבר היה שעת הכושר, ולכן, גם אם הוא פסול, הבגד השני עדיין כן יצטרך כיבוס. זאת התשובה של רבי, ועד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי זה בשורה הראשונה בצד ג' עמוד א', וזה שאלה של רמי בר חמה. כשהוא יוצא מנקודת הנחה שהלכה כרבנן שגם דם שנטמע, אפילו שהייתה שעת הכושר, זה עדיין עכשיו פסול כזה שלא מצריך כיבוס, והוא שואל את השאלה הבאה. מה קורה אם כשאדם יצא מהחטאת הוא היה טהור לגמרי, לא פסול, כך שעקרונית כשהוא יפגע בבגד הוא אמור להצריך אותו כיבוס, אבל הבגד עצמו... הוא היה כבר תמה, כך שברגע שאדם נגע בבגד, גם אדם נטמע. והשאלה היא, האם זה מצריך כיבוס או לא? למה כן ולמה לא? אז למה כן, זה ברור. הרי אדם הזה היה טהור כשהוא נגע בבגד, אז למה שלא יצריך כיבוס? אבל מצד שני, כיוון שברגע שהוא נגע בבגד, הוא נטמע, אז יוצא בעצם שהמגע בבגד והתומעה של אדם הם באים כאחד, זה קרה ממש בו זמנית, אז אולי במצב כזה של באים כאחד, אני רואה כאילו שאדם בעצם כבר היה תמה כשהוא נגע בבגד. ואם הוא כבר היה תמה, אז הוא לא מצריך כיבוס. אז זאת בעצם השאלה, האם במצב של באים כאחד אני רואה כאילו שזה כבר היה תמה, או שלא, וכיוון שכשהוא נגע בבגד, שנייה לפני זה הוא היה טהור, אז הוא כן מצריך כיבוס. זאת השאלה, זאת בעצם שאלה לגבי באים כאחד, ועל זה עונה רב חיסטה, זאת מחלוקת תנאים. לא כאן לגבי דם, אלא בתחום אחר לגמרי של מי חטאת, כלומר מי פרה אדומה, אבל גם שם יש משהו שקורה בו זמנית, וגם שם עולה השאלה לגבי באים כאחד, ומשם נוכל ללמוד גם אלינו. הנושא שם זה מי חטאת, כלומר המים שמערבבים בו את האפר של פרה אדומה, ואת המים האלו צריכים להזות על טמאי אמת, והשאלה היא, מה קורה אם לפני שהשתמשו במים, המים נטמעו באיזושהי טומאה אחרת? נניח נגעו בשרץ, נגעו בנידה, האם עדיין אפשר להשתמש בהם? אז בזה יש מחלוקת, רב אליעזר אומר שכן, ורבנן אומרים שלא. עכשיו, למה רב אליעזר אומר שכן? הוא אומר, הרי כולם מסכימים שאפשר להזות את המים גם על אישה נידה. כלומר, אישה שנטמעה בטומאת מת, ובמקרה היא גם נידה, אפשר להזות עליה, וממילא זאת הוכחה שאפשר להשתמש במים שגם נטמעו לפני זה בשביל להזות. זה רב אליעזר, לעומת זאת חכמים אומרים, מה הקשר? כשאתה מזה על אישה נידה, אמנם כשהמים יגעו באישה, הם יטמעו ממנה, אבל לפני זה הם היו טהורים. איך מזה אתה רוצה ללמוד שגם כשהמים היו טמאים לפני זה, גם אז אפשר להשתמש בהם? זו דעת חכמים. עכשיו, מה רב אליעזר יענה על זה? לכאורה טענה טובה. נגיד אותה עוד פעם, איך רב אליעזר רוצה ללמוד מהעובדה שאפשר להזות מים טהורים על אישה נידה, לזה שגם אפשר להזות מים שהיו טמאים כבר לפני זה, מה הקשר? ולגבי זה יש בגמרא שלושה הסברים, רבא, אביי ורבא, כשהסבר שבעצם מעניין אותנו זה הסבר של אביי, כי הוא זה שמקשר את זה לנושא שלנו של באים כאחד. אז בואו נראה קודם את ההסבר שלו, ואז את שני ההסברים האחרים. אז אומר אביי שרב אליעזר רוצה ללמוד מאחד לשני, כי אומנם כשאתה מזה מים טהורים על אישה נידה, אז רגע לפני שמים פגעו באישה הם היו טהורים, אבל ברגע שהם פגעו בה, אז בעצם באותה שנייה קורים שני דברים, הם גם מתארים את האישה, אבל הם גם נטמעים ממנה בתומת נידה, זה נקרא באין כאחד. ומסביר הבאי שלפי רבי אליעזר, במצב של באין כאחד, אני מתייחס לזה כאילו שזה קרה עוד לפני. כלומר, אמנם המים נטמעו רק כשהם פגעו באישה, אבל מבחינתנו הם בעצם בעצם היו כבר טמאים מראש כשהם פגעו בה, ולכן אומר רבי אליעזר, כמו ששם, אפילו שמיים, כאילו היו טמאים כבר בטומאת נידה כשהם פגעו בה, ובכל זאת מתארים אותה מטומאת מת, אז אותו דבר, גם במים שהיו ממש טמאים מראש, גם בהם אפשר להשתמש בשביל לתאר מטומאת מת, כי שוב, כשזה באין כאחד, זה כאילו שזה קרה כבר מראש. עכשיו, כל זה שם במי חטאת, ועכשיו נחזור אלינו, אומר רב חיסטה, אותו דבר נאמר גם אצלנו, כשדם של חטאת ניתז על בגד טמא, כי גם כאן כאמור, זה מצב של באין כאחד, שבאותו רגע שהוא ניתז על הבגד, הוא גם לכאורה מצריך אותו בקיבוס, אבל הוא גם נטמא מהבגד, ובעצם נהיה דם פסול שלא מצריך בקיבוס. אז אומר רב חיסטה, זה תלוי במחלוקת במי חטאת. כלומר, שלפי רבי אליעזר שאומרים שבאין כאחד, זה כאילו שזה קרה כבר מראש, אז גם כאן, זה כאילו שהדם שניתז על הבגד, כבר היה טמא מראש, ואם הוא טמא מראש, הוא פסול, והוא לא מצריך קיבוס. לעומת זאת, לפי רבנן שם שחולקים על רבי אליעזר, וממילא לא אומרים שזה כאילו שקרה מראש, אז גם כאן, הדם שניתז על הבגד לא היה טמא מראש, אלא הוא נטמא ברגע שהוא פגע בבגד, אבל לפני זה הוא לא היה, ולכן הוא לא נקרא דם פסול, והוא כן מצריך קיבוס. ועד כאן הטענה של רב חיסטה, שהשאלה אצלנו על דם שניתז על בגד טמא, זה תלוי במחלוקת שם במי חטאת לגבי באין כאחד. עכשיו כאמור, כל זה היה לפי אביי שם, שכך הסביר שם את רבי אליעזר, אבל כמו שאמרנו, יש שם עוד שתי שיטות שמסבירים אחרת לגמרי, ולפי שני הסברים האלה, אין אף אחד שסובר שבאין כאחד בעצם כאילו קרה מראש, וממילא לפי אותם הסברים, גם אצלנו הדם שניתז על הבגד לא נטמא מראש, ולכן הוא כן יצריך קיבוס. אז עכשיו בואו נראה באמת את שני הסברים האחרים שם, אבל קודם בואו שוב נזכר מה היה שם. רבי אליעזר שם אמר שכמו שאפשר להזות מי חטאת על אישה נידה, וזה מטהר אותה, אפילו שכשמים פוגעים בה הם נטמאים ממנה, וזה מטהר אותה, אז אותו דבר אפשר גם לעזות מים שהיו טמאים כבר מראש. זה היה רבי אליעזר. רבנן שאלו, מה פתאום? הרי כשהם פגעו באישה נידה, הם לא היו טמאים. איך מזה אתה רוצה ללמוד למים שהיו טמאים כבר מראש? וכאמור, אביי הסביר, כי לפי רבי אליעזר בבאין כאחד זה נחשב כאילו שזה היה כבר מראש, אבל עכשיו נראה שני הסברים אחרים שאומרים, מה פתאום? באין כאחד זה לא כאילו היה מראש. אז איך בכל זאת רבי אליעזר משווה בין שני הדברים? הרי המים שפגעו באישה לכאורה לא היו טמאים מראש. אומרים שני הסברים, אחד של רבא ואחד של רבא, הם דווקא כן היו טמאים מראש. ולכן אפשר ללמוד משם למה הם היו טמאים מראש. אז כאן כאמור יש שני הסברים, רבא ורבא. רבא אומר כי הם נטמאו מהאוויר, ורבא אומר כי מי חטאת מתארים בשלבים. מה הכוונה? נסביר אחד אחד. אז עוד פעם, רבא אומר ששם המים נטמאו עוד לפני שהם פגעו באישה נידה, כי הם נטמאו מהאוויר כשהם עברו מעליה. איך יכול להיות? הרי אנחנו יודעים שהדבר היחיד שמטמא באוויר מעליו זה טומאת מת. מה פתאום שאישה נידה תטמא באוויר מעליה? אז מסתבר שלפי רבי עקיבא, יש חומרה מיוחדת שעשו במי חטאת, שאם מעבירים את הכלי של המי חטאת מעל טומאה, למשל מעל שרץ, המים נטמאים. זה מעלה מיוחדת במי חטאת. רבנן חולקים על זה, אבל אם נניח שרבי אליעזר בזה הוא כמו רבי עקיבא, אז ככה גם במקרה של האישה, המים נטמאו עוד לפני שהם פגעו בה, פשוט כי לרגע הם עברו מעליה, ומזה הם נטמאו מהאוויר. זה הסבר של רבא, אבל הבית דוחה את זה, הוא אומר מה פתאום? גם לפי רבי עקיבא שיש את החומרה הזאת, זה חומרה שיש רק לגבי הכלי של המים לפני שאיזו אותם, ומחמירים בזה כי חוששים שאם הוא יניח את הכלי על הטומאה, אז מחמירים גם באוויר. אבל במים שאיזו אותם, הם כבר עפים באוויר, כאן אין חשש שאולי הוא יניח. הם כבר עפים באוויר. בזה גם רבי עקיבא לא גזר, וממילא אי אפשר להסביר כך את רבי אליעזר, שזה מה שגרם למים להיטמא עוד לפני שהם פגעו וניסו לטהר את האישה, ולכן אנחנו עוברים להסבר השני בקבוצה הזאת. בגמרא זה בעצם ההסבר השלישי, וזה ההסבר של רבא, ממש באמצע עמוד א', והוא מסביר שלפי רבי אליעזר, הסיבה שהמים אלו בעצם היו טמאים עוד לפני שהם טיהרו את האישה נידה, זה כי מי חטאת יכולים גם לטהר בשלבים. למה? כי נצרף לזה שתי הנחות. הנחה אחת זה שיש איזשהו שיעור מינימלי בשביל שהמי חטאת יטהרו, כלומר לא מספיק טיפה אחת קטנה, אלא צריך יותר, כמה יותר, הגמרא לא אומרת, אבל יותר מטיפה אחת, זאת הנחה אחת. הנחה שנייה זה שלא צריך שכל השיעור הזה יפגע בתממת בבת אחת, אלא אפשר גם טיפה אחרי טיפה אחרי טיפה. עכשיו ממילא, כשאיזו על האישה הטמאה, אז נכון שהמים בהתחלה לא היו טמאים, אבל הם פגעו באישה לא הכל בבת אחת, אלא טיפה אחרי טיפה. כמובן, זה הכל קורה באלפית שנייה, אבל זה לא היה ממש בבת אחת. וממילא, כשהטיפה הראשונה נגעה באישה, היא רק טיפה אחת, אז זה לא מספיק בשביל לטהר אותה. אבל מצד שני, הטיפה האחת הזאת כבר כן נטמאה מהאישה, כי היא נגעה בה, אז היא נטמאה בטומאת נידה. וממילא, חלקיק שנייה אחרי זה, כשהגיעה גם הטיפה השנייה, ועכשיו כבר שתי טיפות, ונניח שזה כבר מספיק בשביל לטהר את האישה, אז בעצם נוצר פה מצב שהמים שטיהרו את האישה היו טמאים עוד לפני שהם תיארו אותה, כי כאמור הטיפה הראשונה כבר נטמאה, ורק אחרי זה שתי הטיפות ביחד תיארו אותה. ולכן אומר רבי אליעזר, כמו ששם המים יהיו טמאים עוד לפני שהם תיארו את האישה, ובכל זאת הם מצליחים לתאר אותה, אז מכאן אפשר ללמוד שגם כשהם היו ממש טמאים לפני זה, גם כן הם יכולים לתאר טמאי מת, וכך לפי שני הסברים האלה שראינו עכשיו, גם רבה שהם נטמאו באוויר לפני שהם פגעו באישה, וגם רבה שהם נטמאו כי בהתחלה פגע רק טיפה אחת לפני שהם תיארו את האישה, לפי שני הסברים האלו, רבי אליעזר לא משתמש בעיקרון של באין כאחד, זה כאילו שקרה כבר לפני, ולכן אין לנו בעצם טענה שאומר שזה כאילו קרה לפני, ולכן שוב, אמרנו זה, אבל אני רק חוזר עוד פעם, אם נחזור חזרה אלינו, כששאלנו לגבי דם של קורבן חטאת, שניתז על בגד טמא, כך שברגע שהוא פגע בבגד, הוא גם לכאורה מנסה להצריך אותו כיבוס, אבל הדם גם נטמא בעצמו ונהיה פסול, כך שלכאורה הוא לא מצריך כיבוס, אין לנו מישהו שאומר שזה כאילו שהדם היה טמא כבר לפני, ולכן הדם הזה לא היה טמא לפני ולא היה פסול, והוא כן מצריך כיבוס, לכאורה, לפי כולם, כך לפחות לפי רבא ורבא, לעומת זאת, לפי אביי, ההסבר הראשון שהבאנו, רבי אליעזר כן סובר שבאין כאחד זה כאילו שהיה כבר לפני, ולכן גם כאן בדם זה כאילו שהיה כבר טמא לפני, ולכן הוא לא יצריך כיבוס. ועד כאן הסעיף השלישי לגבי כיבוס, השאלה של רמי בר חמה לגבי ניתז על בגד טמא, ובזה הגענו למשנה בצד ג' עמוד א', ובזה אנחנו עוברים לסעיף הרביעי. הסעיף הרביעי זה כאמור המשנה, והיא אומרת דברים שבעצם כבר ידענו, וזה שאיזה דם מצריך כיבוס? רק דם כזה שכבר התקבל בכלי והוא עכשיו ראוי לעזה, לא לפני ולא אחרי. ולכן, אם הדם ניתז כבר מצוואר הבהמה, כלומר לפני הקבלה בכלי, זה לא מצריך כיבוס. ואותו דבר, אם הדם ניתז אחרי שכבר זרקו על המזבח, על הקרן או ליסוד, ומשם זה קפץ לבגד, גם זה לא מצריך, כי זה כבר אחרי הזה. וגם אם הדם נשפך מהצוואר לרצפה ואז אספו אותו בכלי ואז משם זה ניתז, גם זה לא מצריך, כי כאמור, אפילו שזה בכלי, זה לא ראוי להזעה, כי זה כבר היה לרצפה לפני הקבלה בכלי, אז זה כבר נפסל. בכל המקרים האלו, אדם הזה שניתז על בגד, לא יצריך כיבוס, והמשנה מסכמת במשפט סיום, אין טעון כיבוס, אל אדם שנתקבל בכלי, וראוי להזעה. עד כאן המשנה, ועכשיו לגבי זה נראה שלושה דיונים. דיון ראשון זה מה המקור לכל זה. זו גמרא לומדת את זה מהפסוק שלנו, כאמור, ואי קרביו, פסוק כף, ואשר ייזה מדמה על הבגד, אשר ייזה עליה, תכבס במקום קדוש, ומהמילה ייזה לומדים את שני הצדדים, גם שזה צריך להיות ראוי להזעה, וגם שזה עוד לא הוזה כבר, אלא רק עוד מעט יזו ממנו, זה דיון ראשון. דיון שני, ממש בתחילת עמוד ב', למה המשנה הוסיפה את משפט הסיום? לכאורה, משלוש הדוגמאות שראינו, אפשר כבר להבין את העיקרון, אז לגבי זה הגמרא מחלקת את משפט הסיום לשני חלקים, בואו עוד פעם נקרא את המשפט, אין טעון כיבוס, אלא דם שנתקבל בכלי וראוי לעזה, והגמרא כאמור מחלקת את זה לשניים, אז החלק הראשון, אין טעון כיבוס, אלא דם שנתקבל בכלי, אומרת הגמרא, זה באמת לא מוסיף כלום, אלא זה פשוט מסביר את כל מה שאמרנו, שצריך שיתקבל בכלי, כדין, לא לפני ולא אחרי. זהו, הסברנו את כל המשנה, זה החלק הראשון של המשפט. החלק השני של המשפט, שהמשנה הוסיפה וראוי להזעה, זה לכאורה מיותר. כבר אמרנו, צריך שיתקבל לכלי, כלומר, יתקבל כדין וראוי להזעה. למה המשנה צריכה שוב להוסיף עוד שתי מילים וראוי להזעה? אומרת הגמרא, זה דווקא כן בלהוסיף עוד משהו, וזה שאם קיבלו את הדם בשני כלים, אז גם זה נחשב לא ראוי להזעה, ולכן גם זה, אם זה יוטז על בגד, הוא לא יצריך כיבוס. עכשיו, בוא נדבר רגע על מה שהרגע אמרנו. אז קודם כל רשי אומר שמה שאמרנו עכשיו זה נכון רק בחטאות הפנימיות, כמו למשל פרלם דבר של ציבור, או פר כהן משיח, ולמה דווקא שם? המפרשים אומרים כי בחטאת רגילה, אמנם צריך שתי מתנות שהן ארבע, אבל זה לא מעכב. בדיעבד גם נתינה אחת מספיקה, וממילא אין כאן איזה שיעור מינימלי, ולכן גם אם הוא חילק את זה לשני כלים, זה לא משנה, אני יכול להתייחס רק לכלי אחד, כי אני לא צריך את כל הכמות הזאת. לעומת זאת, בחטאות הפנימיות שצריך לעזות על הפרוכת שבע פעמים, ואז לתת על המזבח, אז יש שיעור מינימלי בשביל כל זה, ואם את השיעור הזה הוא קיבל בשני כלים, חלק בכל כלי, אז זה פוסל, כי צריך לקבל את כל השיעור בכלי אחד, ולכן כאמור, אם משם זה הוטז על הבגד, זה לא מצריך כיבוס, כי הדם הזה פסול, כי הוא קיבל אותו בשני כלים. זאת הערה אחת מרשי ומפרשים. הערה שנייה, מאיפה באמת יודעים שאם קיבלו את הדם של החטאות הפנימיות בשני כלים זה פסול, אז הגמרא מביאה לגבי זה שלושה דברים. דבר אחד זה שהתלבטו לגבי זה, כי יש ברייתא ששם רבי חלפתא בר שאול אומר את זה במפורש, אבל הוא אומר את זה לא לגבי הדם, לגבי מי חטאת, כלומר המים של פרה אדומה, שצריך לקבל בכלי אחד, ואם קיבלו את השיעור בשני כלים זה פסול, והגמרא התלבטה האם זה נכון גם לגבי הדם של החטאות הפנימיות. ההתלבטות הייתה האם שם במים של פרה אדומה זה נלמד הלכה למשה מסיני ואז אולי זה דווקא שם ולא בחטות, או שאולי שם זה נלמד מפסוק שכתוב וטבל במים, משמע שצריך לטבול במקום שבו כל המים התקבלו בבת אחת, אז אולי אותו דבר גם בחטאות, שגם שם כתוב משהו דומה, וטבל הכהן את אצבעו בדם וכולי. בכל אופן, זה מקום אחד שהגמרא מתלבטת לגבי זה. מקום שני זה שבא רבי זריקה בשם רבי אלעזר ואומר בפירוש שכן, גם בחטאות, כאמור הפנימיות, אדם צריך להתקבל בכלי אחד, ואי אפשר לקבל את השיעור בכמה כלים. ומקום שלישי זה שרב מביא ברייתא, שגם כן אומרת את זה בפירוש ולומדת מהפסוק שהזכרנו, וטבל הכהן את אצבעו בדם, שכאמור, זה מראה שאת כל אדם הוא צריך לקבל בכלי אחד, ובכלי הזה הוא טובל את האצבע ומזה, ולא שיפצל לכמה כלים. ועד כאן הדיון השני, ראינו מה המשנה רצתה ללמד אותנו בזה שהיא אמרה ראוי להזעה, שצריך שזה יהיה בכלי אחד, כי אם הוא פיצל לשני כלים, זה פסול ולא ראוי להזעה, ולכן גם זה לא יצריך כיבוס, כאמור, דווקא בחטאות הפנימיות. זה היה הדיון השני. הדיון השלישי, בערך ברבע העליון של עמוד ב', הוא לגמרי בדרך אגב, וזה כיוון שכבר הזכרנו את הברייתא האחרונה שהזכרנו, שלמדנו שצריך שכל אדם יהיה בכלי אחד, אז אגב זה נראה עוד שני דברים שאותה הברייתא אמרה, היא למדה גם אותה מאותו פסוק, נקרא שוב את כל הפסוק, אנחנו בויקרא ד' פסוק ו', כאמור לגבי חטאות הפנימיות, וטבל הכהן את אצבעו בדם, והיזה מן הדם שבע פעמים וכולי. וכאמור, הברייתא לומדת מכאן שלושה דברים, דבר אחד כבר הזכרנו, וטבל הכהן את אצבעו בדם, כלומר בכלי אחד, עכשיו נראה שני הדברים הנוספים. אז אחד זה וטבל הכהן ולא מספג, כלומר צריך שיהיה מספיק דם בפנים בשביל שמספיק שהוא פשוט טובל את האצבע ויש לו דם על האצבע, ולא שהוא צריך ככה למרוח את האצבע על הצדדים בשביל להוציא דם. זה דבר אחד. ודבר נוסף, מהמשך הפסוק וטבל הכהן את אצבעו בדם והיזה מן הדם, מזה לומדים שלא יטבול פעם אחת ואז יזה מזה כמה פעמים, כי על הדם יש מספיק דם אולי לכמה פעמים, אלא לפני כל הזיה והזיה יכניס את האצבע לדם שוב ומזה יזה. לומדים את זה והיזה מן הדם, כלומר הוא צריך כל פעם להכניס את האצבע שוב לדם המקורי שאותו הוא קיבל, ומזה לעזות ולא לעזות מהשיריים שעל האצבע. זה הדין הנוסף. הגמרא מציינת שגם רבי אלעזר אמר את זה, אז הברייתא הזאת עוזרת לו, אבל היא גם מציינת שיש על זה שתי קושיות. נראה את שתי הקושיות, נתרץ, ובזה בעצם נסיים. קושייה ראשונה מובאת בשם רב אמרם, והוא מביא ברייתא שטיפה מחזירה אותנו לנושא העיקרי שלנו, של דם שניתז על הבגד, והיא אומרת ככה: הים הזה וניצה הזעה מידו על בגד. עד שלא היזה טעון כיבוס, מי שהיזה אין טעון כיבוס. עכשיו, מה הכוונה עד שלא היזה או מי שהיזה? אז הגמרא מבינה בהווה מינה שהכוונה היא שכאמור הוא צריך לעזות שבע פעמים על הפרוכת, אז אם הוא לא סיים לעזות את כל השבע פעמים ותוך כדי זה ניתז על בגד, אז הבגד טעון כיבוס, כי כיוון שהוא לא סיים לעזות, אז אדם הזה עדיין ראוי להזעה ולכן הוא מצריך כיבוס. אבל אם הוא סיים את כל הזאת, אז זהו, נגמר, זה כבר לא ראוי להזעה והוא לא מצריך כיבוס. עכשיו, הגמרא מבינה שמה שאמרנו שאם הוא לא סיים זה מצריך כיבוס, הכוונה היא בין אם זה ניתז מדם שהוא לקח עכשיו מהכלי, ובין אם זה ניתז מהשאריות שעל האצבע שלו, כלומר כל אדם הזה ראוי להזעה וכל אדם הזה מצריך כיבוס. אז זאת קושייה על מה שאמרנו שהשאריות על האצבע לא ראויות להזעה, אלא כל פעם הוא צריך להכניס מחדש את האצבע לכלי. זאת קושייה ראשונה, אבל עונה הגמרא, לא הבנת. הברייתא לא התכוונה שעד שהוא סיים להזות, אז כל אדם הזה ראוי ומצריך כיבוס, אלא התכוונה בכל הזעה והזעה שהוא עושה, בכל אחד בנפרד, כלומר כל פעם שהוא הכניס את האצבע לכלי ולקח דם על האצבע, אז עכשיו, אם הוא עוד לא יזהה מהדם הזה וזה איכשהו ניתז על בגד, זה מצריך כיבוס, כי הדם הזה עדיין ראוי. אבל אם הוא כבר יזהה מהדם הזה ומה שניתז על הבגד זה מהשיריים שעל האצבע, זה לא מצריך כיבוס, כי שיריים לא מצריכות כיבוס, ואז זה לא קשה, אלא אדרבה, זה דווקא ראייה. זה לגבי הקושייה הראשונה. הקושייה השנייה, ממש כמעט במשנה בעמוד ב', זה קושייה של אביי, הייתי ואביי, וזה ממשנה במסכת פרה לגבי ההזעת הדם של הפרה אדומה. נזכיר שאת הפרה אדומה היו שוחטים מחוץ למקדש, בהר הזיתים, מול הפתח של המקדש, ואחרי השחיטה הכהן היה מקבל את הדם ביד שלו, לא בכלי, ושם אצבע בדם ומזה שבע פעמים לכיוון בית המקדש, ועל זה אומרת המשנה, גמר מלהזות, אז מקנח ידו בגופה של פרה. כלומר, אחרי שהוא סיים את ההזעות, אז צריך לשרוף את הפרה עם כל הדם, ורוצים לשרוף גם את מה שנשאר לו ביד, אז הוא פשוט מקנח, מנקה את הדם שנשאר לו ביד על גוף הפרה, בשביל שכשישרפו אותה, ישרפו גם את הדם שהיה לו ביד. עכשיו, הגמרא מדייקת שמתי הוא צריך לנקות את היד שלו משאריות הדם? רק בסיום כל ההזעות. אבל מכאן משמע שלפני זה, בין כל אחת משבע הזעות, שם הוא לא צריך לנקות את האצבע בין לבין. אז בעצם יוצא שכשהוא מזה דם, אז חלק מהדם שהוא מזה זה מהשאריות של האצבע שלו. כלומר, השאריות כשרות. וזה קשה על מה שאמרנו שאסור לעזות מהשאריות. עכשיו, אמנם אנחנו כאמור דיברנו על חטאות הפנימיות, ואילו כאן מדובר על פרה אדומה, אבל העיקרון אותו עיקרון. אז איך אמרנו שאסור, אם כאן לכאורה הוא לא צריך לנקות את האצבע, משמע שהוא יכול לעזור. הזאת מהשריות, דוחה הגמרא, לא נכון, באמת הוא צריך לנקות את האצבע גם בין כל אחת משבע הזעות, בדיוק בשביל זה, שלא יהיה זה מהשריות. אז למה המשנה לא הזכירה את זה? כי יש הבדל. בין כל אחת משבע הזעות הוא אמנם נקה את האצבע, אבל לא על גוף הפרה, אלא על איזשהו כלי, לפי רש"י, בשביל שהאצבע לא תתלכלך מהפרה עצמה, ורק בסוף כל הזאת, אז הוא מקנח את כל הדם, אני מניח שגם את הדם שהוא אסף על הכלי הזה, על גוף הפרה, בשביל שהכל יישרף, לכן המשנה לא הזכירה, כי זה שני קינוחים, ניקיונות שונים, אבל באמת הוא כן צריך לנקות גם בין כל הזה להזעה, כי אי אפשר להזות מהשיריים. אז אלה היו שתי קושיות על מה שאמרנו שלא מזים מהשיריים, ותרצנו, נזכיר שהגענו לזה בדרך אגב, כי ראינו ברייטה שאמרה שאם קיבלו דם בשני כלים זה פוסל וממילא גם לא מצריך כיבוס, ואגב זה גם אמרה שלא מזים מהשיריים, אז בסוגריים דיברנו גם על זה, ובסופו של דבר הגענו למשנה בעמוד ב', ובזה סיימנו את הסעיף הרביעי לגבי דם חטאת שניתז על הבגד, ונעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בדם חטאת שניתז על הבגד, וחילקנו את השיעור לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון היה, הקדמנו את זה בהמשך הגמרא, שאם זה דם פסול, אז הוא לא מצריך כיבוס, וראינו מחלוקת בין רבי עקיבא לרבנן, שלפי רבי עקיבא זה תלוי איזה פסול, אם זה פסול שלפני זה הייתה לו שעת הכושר, אז הוא מצריך, למשל אם אדם נטמע אחרי שכבר קיבלו אותו, אם לא הייתה לו שעת הכושר, כלומר למשל הוא נפסל כבר בשחיטה, או קיבלו אותו פסולים, כך שלא היה שום שלב שהיה אפשר להשתמש בדם הזה, אז הוא לא מצריך כיבוס, לעומת זאת לפי רבנן, בשני המקרים הוא לא מצריך כיבוס, ראינו את המקור לכל שיטה, כי לפי רבי עקיבא יש מיעוט אחד, ואילו לפי רבנן יש שני מיעוטים, אז הם ממעטים גם כשהיה שעת הכושר וגם כשלא היה, וזה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני לוי שאל, מה אם הוא ניתז לבגד אחד ואז משם ניתז לעוד בגד, אז הראשון ודאי צריך כיבוס, אבל מה לגבי השני? שבעצם השאלה שלו היא, האם אחרי שהוא ניתז על הבגד הראשון, האם הדם הזה עדיין קשר לשימוש? אם כן, אז גם השני יצטרך כיבוס, אם לא, אז לא. ככה לוי שאל, אבל רבי אמר, אני סובר כרבי עקיבא שמצב כזה שבו אדם נפסל אחרי שהוא כבר היה ראוי, כלומר היה לשעת הכושר, אז הוא בכל מקרה מצריך כיבוס, ולכן ודאי שהבגד השני כן צריך כיבוס, בין אם אדם נחשב פסול ובין אם לא, ועד כאן הסעיף השני. בסעיף השלישי, רמי ברכה משל, מה אם אדם ניתז על בגד שהוא תמה? כך שברגע שאדם כביכול ניסה לגרום לבגד להצטרך כיבוס, באותו רגע הבגד גם פסל את הדם, כי הוא תימה אותו, ולפי רבנן שדם שנטמע לא מצריך כיבוס, אז האם הדם הזה מצריך כיבוס או לא? אז על זה אמר רב חיסטה, זה תלוי במחלוקת לגבי בעין כאחד, שאנחנו רואים בתחום אחר, במי חטאת, שלדעתו, לפי רבי אליעזר בבעין כאחד, אני מתייחס כאילו שזה כבר היה לפני, ולכן גם כאן זה יחשב כאילו שאדם כבר היה תמה לפני, ופסול, וממילא הוא לא מצריך כיבוס, ואילו לפי רבנן שם במי חטאת, אני לא מתייחס לזה כאילו שזה קרה לפני, ולכן גם כאן זה לא נחשב שהוא היה תמה לפני, והוא כן צריך כיבוס. זה באופן כללי. עכשיו, בוא נזכר מה היה שם במי חטאת. אז שם רבי אליעזר רצה לומר שכמו שמזים על אישה נידה, אפילו שברגע שהמים יגעו בה הם יתמו, אז אותו דבר גם אפשר להשתמש במי חטאת שכבר היו תמים, ולעזות על תמי מת. לעומת זאת רבנן אומרים, מה הקשר? כשאתה מזה על אישה נידה, המים עצמם עוד לא היו תמים. איך מזה אתה רוצה ללמוד למים שכבר היו תמים לפני? אז איך באמת? אז אומר הבאי שרבי אליעזר כנראה סובר שבאים כאחד, זה כאילו שמיים היו תמים כבר לפני, ולכן כן אפשר ללמוד גם למצב שבו הם באמת היו תמים לפני. זה לפי הבאי, לפי רבי אליעזר, כך שיש דעה שבאים כאחד, זה כאילו שקרה לפני, וכאמור, מזה רצינו ללמוד גם אלינו לדם של קורבן חטאת שניתז על בגד תמה, שזה כאילו שהוא כבר היה תמה לפני, ולכן הוא לא יצריך כיבוס. אבל זה רק דעת הבאי שם. רבא ורבא מסבירים שם אחרת, ואומרים, גם לפי רבי אליעזר, זה לא נקרא שמיים שנגעו באישה כאילו היו תמים כבר לפני, אלא שם הם באמת היו תמים לפני. למה? לפי רבא, כי הם עפו מעליה, ויש חומרה מיוחדת לפי רבי עקיבא, שמי חטאת נטמאים גם מהאוויר, אבל הבא ידחה את זה, זה נכון לגבי הכלים, המים, לא לגבי מים שמזים אותם, אלא הסבר שני של רבא, ששם המים נטמאו באמת לפני, כי כשאתה מזה את המים, הם מתארים את הדם לא בטיפה הראשונה, אלא צריך למשל שתי טיפות, אז הטיפה הראשונה נגעה באישה נידה ונטמאה, ורק אחרי זה הגיע עוד טיפה, כך שכשהמים מוכנים לתאר אותה, הם בעצם כבר היו תמיים לפני, ולכן שם הם תמיים לפני, ולא כי סוברים שבאין כאחד, נקרא כאילו שקרה לפני, זה היה הסברים של רבא ורבא, אבל כאמור הבאי אמר שזה כן כאילו שקרה לפני, ומזה רוצה ללמוד גם לדם חטאת שנגעו בבגד תמה, זה היה הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי ראינו את המשנה הבאה, שאמרה שאדם מצריך כיבוס רק אם הוא עכשיו בכלי ראוי להזעה ומשם הוא ניתז על הבגד, לא לפני ולא אחרי. כלומר, אם הוא ניתז כבר מהצוואר, או אם הוא ניתז אחרי שזרקו על המזבח, או אם הוא נשפח על הרצפה ואז קיבלו בכלי, כך שאומנם הוא בכלי אבל הוא לא ראוי להזעה כי הוא נפסל, כי הוא נשפח לפני זה, בכל המקרים האלה אם הוא ניתז אחרי זה על בגד, הוא לא מצריך כיבוס. ובגמרא ראינו לזה שלושה דיונים. דיון ראשון ראינו את המקור לזה, כי כתוב אשר יזה, משמע שהוא ראוי להזעה לא לפני ולא אחרי. אחרי. דיון שני, המשנה הוסיפה משפט סיום, אין טעון כיבוס אל אדם שנתקבל בכלי וראוי להזעה. מה היא הוסיפה בזה? אז החצי הראשון פשוט בא לבאר את שער המשנה, החצי השני וראוי להזעה בא להוסיף. עוד מקרה שבו זה לא ראוי להזעה ולכן לא מצריך כיבוס, וזה בחטאות הפנימיות, שיש שיעור מינימלי של דם, אם קיבלו את זה בשני כלים, זה גם פסול, וממילא, גם אם זה הותז על בגד, זה לא מצריך כיבוס, ובסוגריים ראינו שלושה מקומות שהגמרא דיברה על זה, אחד זה שיש ברייתא שאומר דין דומה לגבי מי חטאת, והגמרא התלבטה אם זה נכון גם בדם, דבר שני רבי זרק אמר בפירוש שכן, זה נכון גם בדם, כמו שאמרנו, ודבר שלישי רב אבי ברייתא, שגם כן למד את זה מפסוק, וטבע לכהן את עצבו בדם ויזה מן הדם, אז מהמילה בדם הוא לומד את מה שהרגע אמרנו, שצריך שזה יהיה בכלי אחד של דם, לא לפצל, זה היה הדיון השני. הדיון השלישי בסוגריים, אותה ברייתא שרגע הבאנו, הביאה עוד שני דינים, וזה שיהיה מספיק דם בשביל שהוא ישים שם את האצבע ויעלה עם האצבע דם, בלי צורך לספג, כלומר, בלי למרוח את האצבע על דופן הכלי, אלא פשוט יהיה מספיק דם. ודבר נוסף, בין כל הזהה והזהה, הוא צריך לשים את האצבע שוב בכלי בשביל להוציא עוד דם, ולא לעזות מהשיריים, אמרנו שגם רבי לזר אמר את זה, אבל הקשנו על זה שתי קושיות, אבל את שתיהן תרצנו, וזה היה הסעיף הרביעי. מחר נמשיך עם דיני כיבוס הבגד, וגם נעבור לדין של חטאת שבושלה בכלי, מה עושים עם הכלי. כל טוב בינתיים.